מגיע לנו יותר.
מגיע לנו יותר גם בזה וגם בהמון דברים.
בפודקאסט עטלי מחפש תקווה, יוצא העיתונאי והפרשן הפוליטי עמיחי עטלי למסע אחר התקווה. ישראל של אחרי השבעה באוקטובר מלאה בכאב ובייאוש, באובדן דרך, בסכסוך פנימי, אבל גם בתקווה. באנשים טובים, במיזמים מדהימים, בעשייה בלתי פוסקת של טוב וחסד. עמיחי, שחזר אחרת מהמלחמה, מחפש דרך שיחות על ביטחון, כלכלה, חינוך ופוליטיקה, את הבשורה לעתיד טוב יותר. את התקווה. מזמינים אתכם להאזין לפודקאסט עטלי מחפש תקווה. עכשיו, בכל פלטפורמות הפודקאסטים.
שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו בפרק מספר 72 של השור והדוב. אני גת מגידו, היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, בעבר הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. והיום אני רוצה ככה לנסות לקחת אתכם לצד הטיול מקרו, לשים זום, אקסטרה פוקוס, על מה שקורה בשוק החוב. אז אני אתחיל בשוק המקומי, נדבר גם קצת על המקרו בארצות הברית, ועל מה שקורה אפרופו הבחירות, וננסה להרוז את זה עם ניתוח ומסקנות. אז אם אתם מסתכלים בשוק המקומי, אז קודם כל ריבית הבסיס של בנק ישראל עומדת על 4.5%, וכמו שאמר נגיד בנק ישראל, הוא לא מתכנן להפחית את הריבית לפני סוף מחצית ראשונה של 2025, של שנה הבאה. זה כמובן יכול להשתנות, אבל זו כרגע... זו כרגע תוכנית הבסיס, וזה התרחיש המרכזי. עכשיו, כשמסתכלים מה הפרמטרים שמובילים אותו, אז קודם כל זו רמת היציבות הפיננסית, מסתכל על שקל דולר, שקל מול סל המטבעות, מסתכל על המדיניות הממשלתית, הפיסקלית, אם זה התקציב, הגירעון, כמובן התמשכות המלחמה, העצימות שלה, ותלבישו על כל אלה את הנתונים, את האינדיקטורים של הפעילות הכלכלית של במשק, אם זה מהי רמת הצמיחה הנגזרת, דיברנו על זה שהיו הרבה מאוד עדכונים מטה, גם של בנק ישראל, גם של גופים בינלאומיים, וכמובן מצבו של שוק התעסוקה, ואיך לא, אחרונה חביבה, האינפלציה. שתחשבו על זה, כל הפרמטרים שנגעתי בהם כאן, בסוף איכשהו מתנקזים ויש להם השפעה, לכולם יש השפעה על ציפיות האינפלציה ועל האינפלציה בפועל. אז הנתונים בעת האחרונה מצביעים בישראל על התמתנות בפעילות הכלכלית. עכשיו, זה סך הכל הגיוני, מאוד אינטואיטיבי, לאור התמשכות המלחמה, כמות המילואימניקים שנמצאים במילואים בתקופות מאוד ממושכות, כמובן אי הוודאות. תזכרו שאי הוודאות גם משפיעה על משקי בית ובוודאי על עסקים לקבל החלטות קדימה. ולכן לצפות להתמתנות בביקושים במשק זה סך הכל דבר סביר. ההתמתנות הזו דרך אגב, אפרופו ריבית בנק ישראל ואינפלציה, יש בה בעצם פוטנציאל להוריד לחץ מהאינפלציה. אז האינפלציה אחורה עומדת סביב ה-3.2, 3.4, והציפיות בשוק הם סביב ה-2.9. סך הכל אם מסתכלים על כלכלנים, המובילים מדברים על אזור בין 3% ל-3.2% שנה קדימה. אז זה לא פער באמת מאוד גדול מבחינת מה שהשוק מצפה. וגם, אני חושבת שגם הזכרתי את זה כאן, ובנק ישראל מדבר על זה שבעצם הציפייה היא שבמחצית השנייה של 2025 תהיה התמתנות באינפלציה. בעצם יש איזה פיק בחודשים הקרובים, ואחר כך ירידה, אבל ככל שהביקושים ילכו ויחלשו, אם זה יקרה, אז כמובן שזה מוריד לחץ על הביקושים ולחץ על המחירים. עכשיו, מה שראינו בשנה האחרונה בישראל, זו עלייה מתמדת בפרמיית הסיכון, שכמובן זינקה כשפרצה המלחמה. ראינו פריצה חוזרת של יעד הגירעון, תשלומים של הממשלה מעבר למימון המלחמה למילואימניקים ולמפונים, כמובן הוצאות ביטחוניות בהיקפים אדירים. עכשיו, אני רוצה לשים פה זרקור על השבועיים האחרונים. השבועיים האחרונים של ככה נובמבר, קצת סוף אוקטובר, אבל בעיקר נובמבר, בעצם אם אתם מסתכלים על השבועיים האחרונים של נובמבר, היו כאן לראשונה סימנים מובהקים לירידה בפרמיית הסיכון וירידה בפועל של פרמיית הסיכון. עכשיו, אני רואה בדבר הזה סימן לעמידות של שוק החוב המקומי. עכשיו, אם אתם רוצים להבין על מה אני מדברת בעצם, אז תסתכלו, בחודש האחרון, ככל שעלו הציפיות לכך שטראמפ הולך לקחת את הבחירות, וגם אחרי שהתוצאות התפרסמו, בעצם ראינו את התשואות של אגרות החוב הממשלתיות הארוכות בארצות הברית, מטפסות למעלה. מה שאומר, פרמיית הסיכון, שכמו שהמשקיעים רואים אותה, לגבי האג"ח בארצות הברית, עולה, הם דורשים יותר ריבית. וזה אף התעצם אחרי הניצחון המוחץ שחזינו בו. עכשיו, אז בעצם למה התשואות עולות בארצות הברית? דיברנו על זה, חשש של המשקיעים מהמחסים של טראמפ ותוכניות להורדת מיסים, דברים שהוא מדבר עליהם באג'נדה הכלכלית שלו, והשוק ראה אותם כבעלי פוטנציאל לגרום לאינפלציה להרים שוב את ראשה. אני נוטה לחשוב שהחשש הזה דווקא של השוק מוגזם. היה פה בשבוע שעבר גיא בטור, ועשינו ניתוח ככה של היום שאחרי תוצאות הבחירות, ודיברנו על המדיניות הכלכלית של טראמפ, ממליצה לכולכם לשמוע, שנינו מחזיקים בדעה שהיא מתפרשת על ידי השוק ביתר מבחינת רמת התשואות, אבל שוב, ימים יגידו, והצגנו לכך את הסיבות, ביניהם התוכנית של הממשל להתייעלות, העובדה שגל אדום גם מאפשר את ההתייעלות הממשלתית הזו בהוצאות, תחשבו על שינוי מדיניות ההגירה, המשרות הרבות של ממשל ביידן ניצר, שכעת יופחתו בצורה דרמטית, כספים שהופנו לטובת מדיניות ההגירה, אלו דברים שכמובן הממשל יוכל לחסוך. דיברנו גם על מה שהם רוצים לעשות בבריאות, אני לא אחזור על זה. לגבי הטבות המס, אז יש כל מיני הערכות, צריך בסוף לראות מה תהיה תוכנית 100 הימים של הממשל, לכשהם יציגו אותה. יש הערכות שמצד אחד מצפים, כי טראמפ דיבר על זה, ומצפים שהוא גם יישם את הדברים שהוא אמר, אבל לא בטוח, אני לא בטוחה שזה יקרה כל כך מהר, הטבות המס, במיוחד בגלל רמת הגירעון, אבל זה בהחלט צריך לעקוב, וקשה להתנבא על זה. וצריך גם להגיד שבהקשר של מחסים, כשמטילים מדיניות מחסים, אז היא מייצרת עליית מחירים נקודתית, היא לא מייצרת עכשיו עלייה שחוזרת על עצמה, ואינפלציה בסופו של דבר זה עלייה מתמשכת, ולא חד פעמית, אז גם את זה תיקחו בחשבון. מנגד עומד מחיר הנפט. מחיר הנפט בסך הכל התממש אחרי הבחירות, וסביר מאוד להניח שבאמת למעט אירוע של מתיחות גיאופוליטית, פגיעה במתקני הנפט באיראן, או משהו מהסוג הזה שיכול נקודתית להעלות את מחירי הנפט ולהעלות את רמת הסיכון סביב מחירי האנרגיה. דווקא הציפייה לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה, שרבים מאוד בסופו של דבר מצפים לה, וגם המדיניות של ממשל רפובליקני לגבי מתן רישיונות לחיפוש והפקה של מאגרי נפט, אמורים לתמוך במחיר נפט נמוך יחסית. חשוב לא פחות, גם לצפות ששוק התעסוקה ימשיך להתקרר. הפעם צריך להבין שלא תהיינה אותן משרות ממשלתיות שממשל ביידן יצר, שתשתשו את התמונה. זה עם הזמן יתנקה ויראה, יציג את הירידה, ויביא גם לירידה בביקושים של משקי הבית. אז אני אומרת כזה דבר, אל לכם להתאפס מדי לנתוני העבר של הכלכלה האמריקאית, שהם מצוינים. הריבית סך הכל הגבוהה חלחלה ועדיין מחלחלת לפעילות הכלכלית, וזה קורה מאוד מאוד לאט. דיברנו בשנה האחרונה רבות על הסיבות לדבר הזה, אבל אני חושבת שהיום יש יותר סימנים שהריבית כבר מחלחלת, ובסופו של דבר כשמנהלי השקעות ושעסקים רוצים לקבל החלטות השקעה והחלטות עסקיות, החלטות כלכליות ומשקי הבית וחברות, צריך תמיד להסתכל קדימה ולא אחורה. למצוא את הנקודות פיתול האלה, זה אתגר לא פשוט, אז אני לא חושבת שהנתונים כרגע מצדיקים להמתין לאיזה האטה מאוד חריפה בטווח הנראה לעין, במיוחד שצריך לזכור, דיברתי הרבה על הסנטימנט הצרכני של משקי הבית והסנטימנט של העסקים הקטנים שהיה מאוד שלילי. דווקא צריך במובן מסוים לצפות שבעקבות תוצאות הבחירות, הסנטימנט הצרכני והעסקי ישתפר רק על זה שאלו התוצאות. זה כשלעצמו יכול לתמוך בטווח הקצר בפעילות הכלכלית באופן יחסי, אבל אני כן חושבת שצריך לצפות להמשך התמתנות. בשבוע שעבר הייתה החלטת פד, החלטת ריבית, די משעממת יש לומר, הפחתה נוספת של 0.25%, הייתה מתומחרת לחלוטין, ואם מסתכלים על מה, מנסים להקשיב לעיקרי המסרים של פאוול, אז פאוול אמר שהפד מתכוון להמשיך להוריד ריבית עד לרמה ניטרלית, משמע הריבית היום עדיין ברמה מרסנת, דיבר על זה ששוק העבודה נחלש, ממשיכים לראות התמתנות הדרגתית של האינפלציה, פאוול לא נתן לאף אחד למשוך אותו בלשון להגיד משהו פוליטי, ציפו ככה למה הוא יגיד, אם הוא ישנה או ירמוז משהו על המדיניות, חושש יותר מאינפלציה, לא היה משהו כזה, הוא אפילו אמר שאין לתוצאות הבחירות השפעה על המדיניות המוניטרית, בסך הכל זה מה שהיה צריך לספות שהוא יגיד, ולגבי תוואי הפחתות הריבית קדימה, אז הם ממשיכים להיות data dependent, תלויים בנתונים, וגם על ההחלטה בדצמבר הקרוב, שהשוק מצפה שהמורדה של פחות או יותר של 0.25%, תושפע מהנתונים שיגיעו. אז אם בנתונים עסקינן, פורסם השבוע מדד CPI בארצות הברית, ציפו לו בשוק כמו לכל נתון, כי ככה זה כשהבנקים המרכזיים הם data dependent, כל נתון רוצים ככה להבין אם הוא שופך אור או עוד מידע חדש על הפעילות הכלכלית ועל תמונת המקרו. הנתון היה בצפי, ציפו לעלייה של 0.2, המדד עלה 0.2, גם האינפלציית הליבה עלתה בצפי. הנתון הזה סך הכל בעיניי לא הוסיף הרבה, השאיר את האינפלציה בגדול 12 חודשים אחורה ברמות דומות. התגובה הראשונית בשוק הייתה ירידת תשואות, אבל בסופו של יום המגמה התהפכה והתשואות הארוכות קצת עלו. וכמו בישראל, גם בארצות הברית, רמת התשואות גבוהה באופן יחסי, והיא מתרחשת בזמן שמרווחי האשראי בשוק אגרות החוב הקונצרני בארצות הברית, גם האג"ח בדירוגי השקעה וגם שוק ההייל של מה שקוראים לו בעברית אג"ח זבל, המרווחים נמצאים ברמה נמוכה היסטורית ממש. זה מצטרף כמובן ומתכתב לחלוטין עם העובדה ששוק המניות בארצות הברית שבר סי חדש, עומד על סביב ה-6,000 נקודות. ראינו את השוק מייצר עליות חדות, בוודאי ביצועים עודפים לכל התחומים שמזוהים, הממשל החדש, אם זה הפיננסים שהתפוצצו למעלה, כל הציפיות לדרגולציה, אם זה תחום התעשייה, אם זה המניות הקטנות, מדד הראסל, היה מהלך מאוד חזק. וצריך להגיד שעכשיו הנתונים הכלכליים במקרו, והנתונים הפיננסיים של החברות, רמת הרווחיות, התחזיות קדימה, אנחנו רואים, לא אכנס פה לשמות, אבל אנחנו רואים בעונת דוחות הזו שמתנהלת עדיין, חברות שעומדות בתחזיות שלהם בדוח, עומדות בתחזיות האנליסטים ברמת המספרים בדוח, אבל התחזיות קדימה, במידה והן חלשות יותר, והניירות מתממשים, וזה באמת מאוד קשור באיזה סנטימנט חברה ספציפית מגיעה לדוח, מבחינת רמת מחירים, וכמה מה שהמשקיעים ציפו מגולם. אז בסופו של דבר, אחרי כאלה עליות, צריך להתחבר עם מספרים ותחזיות קדימה. אני כן שומעת שיש לא מעט משקיעים שמחכים להמשך הרלי ורלי סוף שנה, אז רק תזכרו, היה פה כבר מהלך חזק, אני לא הולכת להתנבא על זה, אני לא הולכת להגיד לכם, כי אין לי מושג אם השוק יעלה או ירד, צריך ללא ספק להיות בו, אבל להיות בו בחוכמה, וקחו בחשבון, שמדד ה-S&P עומד היום על מכפיל של סביב 26, להזכיר את המשמעות המתמטית של זה, זה בעצם גוזר תשואה צפויה של פחות מ-4% קדימה, בעוד שכפי שאמרתי לכם, תשואות האג"ח הן נותנות פייט רציני מאוד לתשואה הזו, וכאן מדובר כמובן על תשואה ברמת סיכון גבוהה. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו לפחות, אנשי השקעות עושים בתקופות כאלה, זה, אני קוראת לזה לצמצם את החורים במסננת, יותר לבחור נכון, זה פחות מהלכים רוחביים כאלה, אלא באמת לברור ולהיות סלקטיביים ולהבין מה קונים. אני מיד חוזרת אל השוק הישראלי, אני כן אגיד משפט על המינויים של טראמפ, שנתפסים ניציים כלפי סין. אז אם זה מרקו רוביו, שידוע בגישתו אגרסיבית נגד סין, מונה להיות מזכיר המדינה. מייק וולץ, היועץ לביטחון לאומי, שגם מחזיק גישה ניצית כלפי סין. שני המינויים האלה מעוטטים על זה שממשל טראמפ לא הולך להיות עדין עם הסינים. אנחנו רואים שזה מכביד על השוק הסיני, למרות כל הניסיונות של הממשל שעמוד מלפני הבחירות, וגם עכשיו, להוציא עוד ועוד רפורמות פיסקליות, מוניטריות, רפורמות שיעזרו ככה להעלות שם את הסנטימנט ואת הפעילות הכלכלית. אבל באותה נשימה צריך לומר שהמינויים האלה הם גם מאוד ניציים כלפי אויבינו, עם אמירות מאוד נחרצות לגבי איך הם חושבים שצריך לטפל בארגוני הטרור שמקיפים אותנו ובאיראן, ולכן יש בהם איתות חיובי עבור השוק המקומי. אז בנימה זו אני אחזור לדבר על שוק החוב המקומי, שאיתו פתחתי. אני חושבת שבתקופה האחרונה, אפילו אפשר לצמצם את זה לשבועיים האחרונים, שוק החוב המקומי עבר איזושהי משוכה חשובה, סוג של, תקראו לזה, מבחן לעמידות שלו. אני מדברת על זה שבשבועיים האחרונים, בזמן שתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות בארצות הברית זינקו, אצלנו היה דווקא מהלך למטה של תשואות האג"ח הממשלתיות, ומי שעוקב אחרי השקל דולר, אז בזמן שהדולר זינק, התחזק בעולם וריסק את היורו ומטבעות נוספים, השקל פחות או יותר שמר על שערו מול הדולר, ובעצם דה פקטו התחזק מול מטבעות אחרים ומול סל המטבעות. המשמעות של שתי המגמות הללו היא בעצם ירידה בפרמיית הסיכון של השוק המקומי. אגב, אפשר לזהות את הירידה הזו גם בפרמיית, בעלות של פרמיית הביטוח, ב-CDS'ים על ישראל, שגם היא מן הסתם הגיוני גם בירידה, והיא אכן בירידה. עכשיו, שני דברים שתמכו לדעתי ברוח הגבית הזו, הזו הראשון, זה אישור, זה בעצם שהממשלה הצליחה לאשר את התקציב, וצריך להניח שהתקציב גם יעבור במליאת הכנסת. אמרתי את זה כבר, ואני אגיד את זה שוב, באמת בלי להתעסק בטיבו של התקציב, זה שממשלת ישראל מצליחה להעביר אותו, ובהנחה שהיא גם תצליח להעביר אותו בכנסת והוא יאושר, זה בעצם מסר מאוד חיובי לשוק החוב ולחברות הדירוג לגבי המדיניות הפיסקלית שהמדינה מנהלת. עם יעד גירעון צפוי ב-2025 של 4.3% ויחס חוב תוצר שימשיך, למרות שהוא עלה, להיות חד משמעית אחד הטובים בקרב מדינות ה-OECD. אז זה דבר אחד. הדבר השני, אי אפשר להתעלם גם מהעובדה שהממשל הנכנס בארצות הברית, שצפוי להיות אוהד את ישראל וניצים מאוד כלפי טרור וכלפי איראן, אני לא חושבת שיש היום ספק לגבי העמדה של הממשל הנכנס בעניין מלחמת חרבות ברזל והסכסוך באופן כללי, מעמדו של חמאס, חיזבאללה, איראן. כמובן שימים יגידו, אבל הדבר הזה נותן כמובן, אם אנחנו התנהלנו בו בשנה האחרונה, עם כל מיני ידיעות על כן נותנים לנו נשק, לא נותנים לנו נשק, כן עובר הכסף, לא עובר הכסף, התמיכה כאן היא די ברורה, וזה כמובן מעלה מאוד את הציפיות של המשקיעים. בוא נגיד שאם אתם מסתכלים על המלחמה, שאנחנו יותר לקראת הסוף שלה מאשר בחלק הראשון שלה. אז אם דיברנו בהתחלה על זה שריבית בנק ישראל עומדת על שיעור של 4.5%, ושהערכות של הבנק ישראל זה שיתרד רק במחצית השנייה, אז בואו ניקח קצת נתונים מקרו-כלכליים אחרונים שפורסמו, שמעידים על התמתנות בפעילות הכלכלית, גם במגזר העסקי וגם אצל משקי הבית, לפי סקר מצב העסקים, שזה סקר איכותני שבעצם שואלים בעלי עסקים על הפעילות העסקית העתידית. אגב, לא שואלים רשתות ארציות, ככה שזה ממש מראה, זה כאילו יותר דומה כזה לסקר עסקים קטנים, וסקר של, שבאמת המטרה שלו להבין את המצב רוח, את הסנטימנט של העסקים. הם משווים בין אחוז מנהלי חברות שדיווחו על הערכה חיובית במצב העסק שלהם, לבין האחוז שמדווחים על הערכה שלילית במצב העסק, והמגמה בסקר האחרון מאוד ברורה שהיא שלילית, ובאמת מציגה ירידה בביטחון העסקים. כמובן שצריך להגיד שיש ירידה חדה ובולטת באזור חיפה והצפון, שזה רק הגיוני כי כרגע הזירה העצימה היא שם, ומנגד בדרום דווקא יש התאוששות מסוימת, אבל זה באופן כללי בממוצע, כן, כלי שמנבא מגמה של ירידה בפעילות הכלכלית, של ציפייה של העסקים גם לגבי ההמשך, בנוסף לזה שכמובן הם בזמן הווה, העסקים שלהם נפגעים בצורה דרמטית. תוסיפו לזה ירידה בפדיונות בכרטיסי אשראי, מחלשות מסוימת בכמות המשרות, והטענה שלי כאן היא שבעצם ההתמתנות בפעילות הכלכלית, שכמו שאמרתי קודם, היא סך הכל לא צריכה להפיל לאף אחד מאיתנו את הלסת, היא מאוד הגיונית וסבירה, ואיפשהו גם סביר להעריך שזה מה שיקרה, היא גם ממתנת את ציפיות האינפלציה. במובן מסוים, היא תוריד את הלחץ של בנק ישראל מהאינפלציה, ויכולה לסייע לו באמת לממש את הכוונה להצטרף לכלכלות המובילות, ארצות הברית, אירופה, ולהתחיל להוריד את הריבית במהלך 2025. עכשיו, הסיפור הזה של סנטימנט עסקי משפיע על אינפלציה, מעבר לזה של פחות ביקושים ודברים שנגעתי בהם, יש גם סעיף ששואל את העסקים על כוונתם להעלות מחירים, והתוצאה שיוצאת בשאלה הזו היא גם שזה במגמת ירידה, אוקיי? אז תמיד תזכרו שאינפלציה זו עלייה מתמשכת של מחירים, ואנחנו סך הכל באמת נמצאים בישראל ברמת מחירים מאוד גבוהה, אבל אנחנו מחפשים כל הזמן את הדלטה, את הנגזרת, את השינוי. והסקר הזה מעיד על יכול בעצם לצייר תמונה עתידית לירידה מסוימת בלחצים האינפלציוניים. שכמו שאני אומרת, מתבטאת מהסקר של העסקים, שכנראה דרך אגב הם גם פשוט מתקשים כבר לעלות מחירים, כי באמת הגיעו כבר לאיזושהי רמה מאוד מאוד גבוהה. אז בעצם אם תחשבו על זה, למשקיעי אגרות החוב כיום, יש מצד אחד אפשרות ליהנות מצועה שוטפת משמעותית, אוקיי? רק לשים את המספרים, אג"ח ממשלת ישראל למשך חיים ממוצע של 3-4 שנים, אוקיי? נסחרת בצועה של 4.5, או הריבית שהיא נסחרת בה, זה בין 4.5 ל-4.6 אחוז צועה שקלית, אוקיי? אם תוסיפו על זה מרווח אשראי, תגיעו לרמות של 5-6 אחוז ריבית, תלוי בטיב המנפיק, כמובן שיש גם יותר, המנפיקים יותר מסוכנים. אבל לפני 3 שנים, פורטפוליו שהצועת המטרה שלו היא 5 אחוז, היה צריך לקנות, להשקיע המון במניות, והיום, כתוצאה מרמות הריבית, אנחנו יכולים בעצם ליהנות מהצועה השוטפת הזו, בחוב, ברמות סיכון, שהן בסופו של דבר נמוכות משמעותית מרמות סיכון של שוק המניות. גם צריך להגיד עוד משהו, אם הפעילות הכלכלית תמשיך במגמת ההתמתנות, לצד המדיניות הפיסקלית הסדורה ואישור התקציב, כמו שאנחנו מצפים, יש לזה גם כשלעצמו ציפייה להורדה בלחצים אינפלציוניים, אבל צריך להבין, שנה קדימה לצפות לפחות או יותר 3%, זה מאוד הגיוני וזה בגולם כרגע. אז זה בהקשר הזה. עכשיו, שיהיה ברור, כל מי שמנהל היום משק בית או עסק, חווה על בשרות המופקרות של המחירים, כמעט בכל תחום, פשוט כי אפשר. אני הולכת בצהריים לקנות לעצמי ארוחת צהריים, וזה פשוט מדהים, כל שבועיים המחיר עולה, מטפס ומטפס ומטפס, ופוגשים את זה פשוט בכל מקום, אוקיי? ובעניין הזה, הכישלון של כל מי שדיברו על יוקר המחיה בממשלה, הוא באמת כל כך גדול, שאני חושבת שזה פשוט ביזיון, אבל לא לעולם חוסן. ההתמתנות בפעילות הכלכלית, אני מאמינה שיהיה בה כדי להצליח קצת לשחרר אוויר מהעול הזה. עכשיו, אני אתן את זה גם בדוגמה הכי פשוטה, תחשבו על מחירי טיסות. שתשוב התחרות, ובסוף היא תשוב, תחשבו על מה יקרה למחירי הטיסות, במיוחד בקווים התחרותיים. תחשבו על דוחות של חברות הקימונאות, שהם מצוינים כרגע, אבל כשאנשים יחזרו לנסוע לחול, לא מסובך לדמיין את זה. התוצאות יהיו פשוט פחות טובות. אז מה שאני מנסה לומר אבל, הוא שהיום משקיעי האג"ח נהנים מצועה שוטפת גבוהה, ובעתיד כן צביר לצפות לשני דברים שיקרו. אחד, זה המשך ירידה בפרמיית הסיכון, כמובן שזה יקרה אם הסיכון באמת ילך וירד. אבל הסביבה כרגע, הגיאופוליטית והפוליטית, בעיניי מסמנת את הדבר הזה. אני לא יודעת מתי זה יקרה, אבל להערכתי זה ילך וימשיך ויקרה. ואחריה, באופן טבעי, גם התפתחו ציפיות להפחתות הריבית במהלך 2025, וזה גם יצא לפועל. ואני מזכירה לכל מי שזה לא בדמו, ירידת ריבית מייצרת רווחי הון למשקיעי האג"ח. עכשיו תוסיפו לזה את העובדה שיש היום 150 מיליארד שקל בקרנות כספיות, ועוד 0.5 מיליארד בערך באוש, או בפקדונות עד 3 חודשים כסף של הציבור, שמתישהו יהיו פחות מרוצים מהריבית שהם מקבלים, ויחפשו לשפר את התשואה הפוטנציאלית. ואני אוסיף על כל זה, גם את העובדה שבשנה האחרונה שוק החוב הקונצרני ממשיך להיות פתוח לגיוסים, חברות מגיעות לשוק, מצליחות לגייס, לגלגל את החוב שלהן בהצלחה יתרה, עם ביקושים מאוד גבוהים של הגופים המוסדיים בישראל. זאת כמובן אינדיקציה חיובית מאוד ותומכת מאוד בשוק החוב. ואני רוצה להתייחס לשאלה שאני נשאלת לא מעט, על כך שמרווחי האשראי מצומצמים, שבעצם הריבית הנוספת שאפשר לקבל היום על המעבר מאג"ח ממשלתי בישראל לאג"ח קונצרני, ברמות נמוכות היסטורית, ונגעתי קודם לזה שזה גם בארצות הברית ככה. אז קודם כל כן, זה נכון, המרווחים מצומצמים, וזה באמת לא אירוע מקומי, במקרה הזה זה אירוע גלובלי, ומה שמצדיק את זה, מעבר למצב החברות הטוב, כי תסתכלו, אתם מסתכלים על שוק המניות, על התמחור של החברות, על הפעילות הכלכלית, ואתם מבינים גם למה המרווחים מצומצמים. אבל גם בישראל הם מצומצמים. ואני חושבת שהסיבה המרכזית לדבר הזה, זה פשוט העובדה שהריבית השוטפת הכוללת, שאפשר לקבל היום בהשקעה בחוב, היא פשוט כל כך גבוהה, וזה מזרים לשם ביקושים, לאשראי, ראינו שגם המדינה, גם כשהיא מגייסת יחסית יקר עבור עצמה, היא עדיין מצליחה לגייס. יש מי שרוצה לתת כסף להלוות למדינת ישראל, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, בשוק אג"ח החברות, אג"ח הקונצרני, כמו שתיארתי הרגע, והמשקיעים מסתפקים במרווח קצת יותר מצומצם, אבל הם כן מקבלים בסופו של דבר ריבית כוללת מאוד משמעותית, שמפצה מבחינתם על, על, על הסיכון, לצד אותו פוטנציאל עתידי של ירידת ריבית כמובן, שהמשמעות שלו, כמו שאמרתי, רווחי הון. גם צריך להבין עוד דבר, בעצם כשיש בתיק אשראי תשואה שוטפת של 5% או 6% קדימה, תחשבו על זה כמו איזושהי עיקרית הגנה, אוקיי? גם אם פתאום, מה שאני חושבת שאין לו בכלל, אני לא חושבת שזה אפילו סיכוי כרגע של 10% בנתונים כרגע של העלאת ריבית, מה שלפני חודש ככה ניסו לייצר סביבו כותרות, שכביכול בנק ישראל רמז, לא רמז, אמר שיש איזשהו תרחיש כזה, ברור שאפשר לצייר תרחיש כזה, אבל הוא לא קרוב אפילו להיות תרחיש מרכזי כרגע, ומאז שעד הרעש הזה היה, הציפיות רק הולכות ויורדות לתרחיש כזה. אבל מה שצריך להבין, שגם אם עכשיו לצורך העניין המרווחים נפתחים, אוקיי? או הריבית, פתאום יש ציפיות לזה שהריבית תעלה, יש 6% או 5% בגחים הממש סולידיים, וזה, אלה בעצם כל עוד תוצר של תשלומי הריביות השוטפים במהלך שנה. אוקיי? ולכן גם נקודתית איזושהי עלייה תשואות באג"ח, יש לכם סוג של קרית הגנה מהתשואה השוטפת, ואני מאוד ממליצה למי שזה ככה פחות, פחות בהבנה עמוקה של הסיפור הזה, ללכת ולהתייעץ עם מישהו מתייעץ איתו על הפיננסים שלו, כי זה מאוד מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו ואת הפוטנציאל ואת מה שיש היום מבחינת אלטרנטיבות בשוק החוב. לסיום, אני גם אגיד שגם בתרחישים פחות סימפטיים של העתה כלכלית יותר משמעותית, בין אם זה גלובלית ובין אם זה בישראל, אם פתאום שוק המניות, המשקיעים יתמחרו ירידה ברווחים עתידיים, ונראה איזשהו מימוש, שמתכתב אבל עם התמתנות כלכלית, אוקיי? חשש להאטה יותר חריפה, מה שקורה בדרך כלל זה שאז המשקיעים מצפים שהבנקים המרכזיים יתחילו להוריד ריבית יותר מהר. ולמה זה גורם? זה גורם לבעצם ירידה של התשואות, וכמו שאמרנו, ירידה של תשואות האג"ח, שבעצם של הריבית שהמשקיעים דורשים כשהם משקיעים באיגרות חוב, הירידה שלה גורמת לעלייה במחירים, זאת אומרת, זה גם מקום שהוא בסיטואציות מסוימות, הוא גם הגנתי כנגד רכיב מניות, ויש בו רכיב הגנתי ליום גשום. זהו, אני ממש מקווה שהדבר הזה, הצלחתי ככה לארוז אותו בצורה ברורה ככל האפשר. אני אגיד עוד מילה אחרונה, גם בהקשר של שקל דולר, קודם כל, לא נגעתי בשוק המקומי, כי כבר דיברתי על זה, אבל זה ממשיך, אנחנו רואים מהלך מאוד מאוד חזק בשוק המניות בישראל, כבר עשה לדעתי ביצועים טובים מה-MSCI World, ממדד המניות העולמי, התל אביב 125 כבר סביב העלייה של 20%, מדד הבנקים סביב 30%, עליות מאוד מאוד משכנעות, תל אביב נדלן, תל אביב מדד 90, תיקון מאוד מאוד משמעותי, שכמו שאמרתי, מרווחים בשוק האשראי מצומצמים ושוק מניות חזק מאוד מאוד הולך ביחד, ולסיום, אני רק אומר באמת שאני חושבת שחלק מהסיבה שאני גם עושה את הפודקאסט הזה, זה כדי להגיע לאנשים שאכפת להם מהפיננסים שלהם, שכן רוצים שהכסף שלהם יעבוד בשבילם, ולהבין את האירוע הזה, ולהצליח להבין את האלטרנטיבות, ואיך כלכלה עובדת, ואיך מקרו-כלכלה עובד, ואיך זה משפיע עליהם. אז אם כך צריך, קצת הצלחתי לעורר קצת את התאבון להבין, באמת לכו, תתייעצו עם, עם היועצים הפיננסיים שלכם, כדי באמת לקבל החלטות השקעה נכונות, ולטפל בכסף שלכם כמו שצריך. ומילה לסיום, נגעתי בזה כמה פעמים בתקופה האחרונה גם, על כל הנושא של השקל דולר, לתת החזיות על מטבעות, זה סכנת נפשות, ובאמת שרוב אנשי המקצוע מאוד מאוד נמנעים מזה. אני כן נגעתי פה קודם בעובדה שהשקל הצליח לשמור על עמידות מאוד מאוד מרשימה באירוע הזה של התחזקות הדולר בעולם, כי בדרך כלל הציפייה היא שאנחנו ככלכלה קטנה ושוק מקומי קטן, אנחנו הולכים במהלכים גלובליים, אנחנו מושפעים באותו כיוון, וראינו כאן שבגלל שאצלנו היו אירועים של ירידת פרמיית הסיכון, זה הצליח להחזיק. אני רק אגיד משפט אחד, בעיניי, אם מסירים את, את המלחמה, שזו חתיכת עשרה, זאת אומרת, זה, ברור שזה משהו שהוא כאן ועכשיו, הוא לנגד עינינו, אבל רק כדי שתבינו, אם אתם מצליחים, אם אתם עכשיו מנטרלים את הדבר הזה, אז לשקל יש המון סיבות פונדמנטליות, סיבות מבניות להתחזק, בגלל העובדה שמדינת ישראל היא יצואנית, ולכן צריך גם תמיד לקחת בחשבון גם חשיפות מטחיות. אז כשאתם ככה בוחנים את הפורטפוליו שלכם ואת הפיננסים שלכם, תמיד תזכרו לבדוק גם מהי החשיפה המטבעית שלכם, כי בסופו של דבר אתם חיים בישראל ומתנהלים בשקל. זהו, אני סיימתי, מקווה שנעמתי לכם. אנחנו נהיה כאן גם שבוע הבא, מכינים לכם כל מיני נושאים מעניינים להמשך, שיהיה סוף שבוע רגוע ובטוח ובריאות, ושולחת איחולים לחיילינו ולחטופים שיחזרו במהרה ושיהיה פה כבר שקט. שלום לכולם.